שלום לכולם, אנחנו פותחים שיעור חגיגי במיוחד לסוכות. אנחנו נקרא קטעים נבחרים מתוך כתבי בעל הסולם ומתוך כתבי רבש. ניתן להשתתף ולשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור.
טוב, אנחנו דיברנו כבר הרבה על הסוכות, וגם בתוכניות טלוויזיוניות, גם בשיעורים, גם בקריאת המאמרים ואגרות של בעל הסולם ורבש, גם בכיתי זוהר, וגם עכשיו אני רואה שכאן החברים שלנו הכינו לנו קטעים נבחרים לסוכות מכל מיני מקורות שלנו. כתבי הרבש אני רואה כאן, ואחר כך כתבי בעל הסולם ומזוהר עם פירוש סולם וכו' וכו'. חג מיוחד, מצב מיוחד, כל חג זה מצב מיוחד מהתהליך שאנחנו צריכים לעבור בלעלות מעולם הזה, בעליות האיכותיות שלנו, בחיבור בינינו, בקשר בינינו, בהתאמה לבורא, זה נקרא עלייה. אנחנו יכולים להגיד שבמקום שאנחנו עולים, שאנחנו מתחברים, מתקבצים יחד. לא חשוב איך לצייר את העניין, שזה לא סתם לגובה העלייה מכנית, אלא כל העלייה הזאת היא עלייה רגשית נגד הפרעות של הטבע שלנו, שאנחנו לא מסוגלים בעצמנו להתגבר, רק על ידי מאור המחזיר למוטף, שזה קודם כל ההפרעה הגדולה ביותר. לא ההפרעה הגדולה שזה האגו שלי מפריע. זה שאגו שלי מפריע זה אדם רגיל מהעולם הזה. אני לא רוצה לקום מהמיטה ללכת לעבוד. אני לא רוצה לעבוד, יותר טוב ללחשבת. אני, בכל פנייה ופנייה, בכל דבר ודבר, אנחנו, מפני שהשורש שלנו הוא נמצא במנוחה מוחלטת, מסביר לנו בעל הסולם, גם אנחנו נמשכים למנוחה, ותמיד אני בוחר מנוחה. ואם אני עושה איזו תנועה רק כדי להשיג מנוחה יותר ממה שיש לי כרגע, אז אני מסכים לתנועה באמצע, בין מנוחה למנוחה. אבל אם אני לא משיג מנוחה יותר ממה שיש לי עכשיו, אז אני לא יכול לזוז, אין לי חומר דלק. לכן כל התנועות שלי הן הכרחיות כדי להשיג עוד יותר מנוחה. כך אנחנו בנויים, ולכן העצלות הזאת, שכל אחד מאיתנו הוא עצלן, זה טבע שלנו, לא רע ולא טוב, אלא תלוי איך להשתמש בזה. כמו שבעל הסולם אומר, שדווקא ההפך, אם אנשים היו עוד יותר עצלנים, היה עוד יותר טוב. לא היו עושים הרבה מאוד שטויות שהעולם שלנו מלא בהם. אבל ההפרעה שאנחנו מקבלים בדרך התיקון הרוחני היא ההפרעה אחרת, לא נגיד הרצון לקבל. הרצון לקבל, רגיל אני שאני עצלן. אלא ההפרעה היא שהפעולה היא לא נעשית על ידי. אלא יש כאן פועל הנסתר שאני צריך לבקש ממנו, להזמין ממנו את הפעולה. זו הבעיה. אם הייתי עובד נגד הרצון לקבל שלי, אז אני גיבור, אני מתגבר, אני עושה ככה לוחץ. ופורץ קדימה. זה אנחנו רואים, מלא אנשים כך עושים. כי האגו כאן קובע גם כן הרבה. מצד אחד, האגו שלי הוא משאיר אותי במנוחה, מצד שני, אני יכול על ידי סביבה, על ידי שכנוע עצמי, איכשהו, מה פתאום שאני חייב לקום, אני חייב ללכת, אני חייב. ואז אותו האגו נעשה אצלי גם כן, אומנם שכמפריע, אבל עליו אני מתגבר. המטרה נעשית יותר חשובה. ובזה אין שום בעיה. אדם משקיע 10 שנים כדי להגיע לאיזה תואר, הוא משקיע 20 שנה כדי להיות איזה עשיר, הוא משקיע כל החיים כדי להיכנס לאיזה ממשלה, וכן, תאווה, כבוד, מוציאים אותם מהעולם, קנאה, תאווה וכבוד. זה ברור, אין לנו בעיה עם האגו שלנו, אנחנו מוכנים לעבוד נגדו. אבל זה אם אני עובד נגדו, כי אני מרגיש בזה רווח, אני מרגיש בזה גבר, אני מרגיש בזה גאווה, קנאה, תאווה. כן? וכאן זה בעיה, ברוחניות. אני כאן צריך לבטל את עצמי ולעבוד בצורה שרק לבקש. ההפך ממני, ממקום, ממקור שאני לא מכיר אותו ולא יודע, שיבוא אליי ויעשה בי משהו, ההפך מהטבע שלי. אם אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתחבר כדי לשבור למישהו שיניים, אין בעיה, אז אנחנו מתחברים, יוצאים למלחמה, חוזרים גיבורים, אין בעיה, מובן לכולם מה נעשה. אם אנחנו מתחברים אם אנחנו מתחברים בקבוצה כדי נעשה את זה בצורה סכימטית, כדי להגיע לבורא, כדי שישפיע עלינו ויחבר אותנו יחד, זו בעיה. כל אחד נמצא עם האגו שלו מבחוץ, החלק הזה הוא נסתר ואנחנו לא מבינים נגד מה ובעד מה אנחנו עושים את הדברים, וזה קושי גדול. לכן הרבה אנשים כאילו נכנסים לעבודה הרוחנית ואחר כך עוזבים אותה, כי הבעיה היא של הנסתר הזה, הוא מאוד בעייתי. אנחנו לא יכולים להתגבר על זה בדרך כלל, על חלק הזה שהוא לא תלוי בנו, לא נמצא איתנו. הנתון הוא נעלם, ולכן שאנחנו הולכים להסביר למישהו משהו על איזה עבודה אנחנו עושים, שאני מסביר שאני נמצא נגיד באיזה עולם, שנמצא בעולם ועולם הזה הוא רע, כן? איך לעשות אותו טוב, שוב לפנות לאותו חלק שהוא נסתר ומשם שישפיע עלינו ויהפוך. זה כבר מעורר כזה, כאלו שאלות, אין לך למי לפנות. תגיד כמה כסף, תגיד כמה כוח, תגיד כמה זה זמן או משהו, בוא נעשה חשבון וזהו, תן דוגמה, נראה. לכן כל הבעיה שלנו הוא לא עצלות שלנו, הבעיה שלנו שהבורא נסתר. למה דיברנו על זה?
הקדמה כללית.
הקדמה כללית, בסדר. תמשיך.
אז נקרא את הקטע הראשון מתוך כתבי רבש כרך ב'. הסכך נעשה דווקא על ידי פסולת גורן ויקב, שדווקא המחשבות והדעות שמביאים לאדם את הפסולת, שהם גורן ויקב, אשר מהם הוא עושה את הסכך, הנקרא בחינת אמונה. מה שאין כן, אם היה לו את הפסולת, לא היה באפשרות לעשות סכך.
אנחנו דיברנו על זה גם אתמול. יש לנו שכל ויש לנו רגש, מוח וליבה, כן? זה הלב וזה המוח. שני דברים ישנם באדם, כן? אם זה בשכל או אם זה ברגש, הבן אדם מבין שזה אני. יש כאלה שעובדים יותר בשכל, יש יותר ברגש, או באיזה שילוב ביניהם, וכך הם בונים את עצמם. בסך הכל שכל ורגש שאני פועל בהם, כן? הם כולם נקראים יצר הרע. לא שהם נקראים כך, אלא אם אני מגיע לאבחון הטוב, הנכון, אני קורא אותם יצר הרע. למה? כי אז אני מגלה עד כמה שהם הפוכים ממצב שהוא נקרא מצב הרוחני, שכאן זה הנצחיות, שלמות, טוב בקיצור, טוב, נצחי, שלם, וכן הלאה וכן הלאה, ואז אני קורא למצב הזה טוב, והרצון להגיע לשם שמפריע לי, אני קורא אותו יצר הרע. היצר הרע בסך הכל, אנחנו מגלים שהוא נקרא קבלה עצמית. קבלה עצמית. או קבלה לעצמו, נכון יותר, נכון? אתם לא שותקים, אתם שותקים. קבלה לעצמו. זה היצר הרע. וההשפעה, זה הנקרא הטוב ומיטיב, וזה היצר הטוב. זה על ידי האור אני מגלה ש... זה נמצא כנגד זה. יצר טוב ויצר רע, השפעה וקבלה. עכשיו, איך אנחנו עושים את העלייה הזאת מהדרגה הראשונה שלנו, איפה אנחנו, לדרגה הרוחנית, ושם 25 מדרגות, שם בפנים כבר אנחנו צריכים לעבור עד שאנחנו רוכשים את הכל היצר הטוב. אומרים, אתה יכול להתקרב ממצב הזה למצב הבא, ובתוך מצב הבא להמשיך, רק אם אתה כל הזמן עושה את ההיפוך. מה זה חשוב ומה זה בלתי חשוב. היחס ביניהם, זה הקובע. בלתי חשוב נקרא פסולת, והחשוב נקרא אוכל בדרך כלל, או בצורה, לא חשוב איך לקרוא לזה. יכול להיות שלקרוא לזה בצורה אחרת, לא חשוב. זהו. ומסבירים לנו את זה עכשיו בבניית הסוכה, שכל המצב שאני נמצא עכשיו הוא נקרא בית, כן? לא יודע איך, כן? כך משהו, כן? בית, כן? שאני בניתי לעצמי, וזה אצלי קבוע וקיים כזה יפה, כן? עם החצר, עם הכל ככה, הכל יפה וטוב. ומחוץ לבית, זאת אומרת, זה הכלי שלי הקבוע, הכלי האגואיסטי, שבו אני מקבל ונהנה. ויש כלי הפוך, שהוא עובד בצורה הפוכה, עם מסך ואור חוזר, שהמילוי שלי גם כאן וכאן, גם כאן יש מילוי, גם כאן אני נמצא במילוי וגם כאן במילוי. רק כאן זה מילוי, מילוי מהשפעה לזולת, כאן זה מילוי לעצמו, לעצמי. שכמה שאני ממלא את עצמי. והיחס ביניהם זה מה שחשוב לנו, שאני צריך להחליף, כאן זה דירת הרי, כן. איך לעשות את זה? נוסוקה, כן. זה השכח, כן. ודפנות כאלו, וזהו. מה חשוב ומה לא? זה מה שטוב לאדם לברר. אז או כאן זה פסולת בדרך כלל, וכאן זה האוכל, או הפוך. הבירור, בירור רק על ידי הקבוצה ולימוד. על ידי הקבוצה ולימוד. שם זה בכל זאת לא כותב, בסדר. זה מה שהוא אומר, שהסכך נעשה דווקא על ידי פסולת גורן ויקף, או מה זה נקרא, יש לנו גורן ו, כן, גורן ויקב. יקב זה יין, זה אור חוכמה. גורן זה לחם, לחם זה אור חסדים. אז אנחנו מבינים מה אנחנו מוצאים מהגורן ומה אנחנו מוצאים מהלחם, מהיקף. אבל יש פסולת מהגורן ופסולת מהיקף. דברים הלא חשובים. הפסולת מהאורות האלו שאנחנו רוצים לקבל אותם לא על מנת לקבל, אלא על מנת להשפיע. אם אנחנו נעבוד על זה. זה אצלנו הפסולת. אז להעלות את החשיבות, העבודה עם הפסולת, פסולת זה על מנת להשפיע. שזה החשוב. כי מה שאנחנו כאן מרגישים ומקבלים, כן? זה על מנת לקבל. זה אצלנו חשוב. אז כל הפעולות להשפיע על מנת להשפיע או לקבל על מנת להשפיע אצלנו זה פסולת, ומהם אנחנו צריכים להרכיב דווקא את המצב שלנו החדש, שזה יהיה אצלנו כגג, כראש, כדברים שמכוונים אותנו. אז אנחנו נגיע לרוחניות, וכל ה דברים האחרים הם יהיו אצלנו כבלתי חשובים. בקיצור, זה כל הסימן של הסוכה. כן.
שואל שרון ממלבורן, אוסטרליה, איך אפשר להבחין בין רצונות שניתן לתקן להשפעה לרצונות שלא ניתן לתקן, ואם בכלל צריך להתעסק בבירור הזה?
אנחנו נמצאים בכלי שהוא כלי אינסוף, אבל מגלים לנו תמיד רק מאותו הכלי אינסוף שכבה הדקה החלשה, תיקון ומקל לכבד, כמה שאני מסוגל לתקן. מכמה שאני מסוגל לתקן, עכשיו אני צריך לעבוד עם כל הרצונות שלי, עם כל ה... אני עוד לא יכול לחלק את העולם שלי כאלו חלקים שאם זה אני יכול לעבוד, אם זה אני לא יכול לעבוד, זה מדי ככה, זה ככה, אני עוד לא מסוגל. אחר כך יבוא המצב שאני אכנס לרוחניות, שאני אוכל לראות את המצב שלי, איפה אני בכלל תופס את המציאות. 10 ספירות. 10 ספירות. יש כאן ראש ותוך וסוף. איך אני בודק את עצמי בראש, איך אני עושה חשבון, אחר כך איך אני מקבל את האור בפנים, דוחה מכאן, כאן יש הבדל אצלי טבור, כאן יש לי צמצום א', שאני לא עובד עם הכלים האלו, וכו' וכו'. בראש אני מחלק חלק מהראש שעובד לתוך, לקבל, וחלק לסוף, לדחות, וכן הלאה. זאת אומרת, אז זה אחר כך שאני אגלה את כל הרצונות שלי כלפי האור, האור יסדר לי כל הרצונות, הוא יבוא האור בכללות, ויסדר לי כל הרצונות, לפי הסדר. אבל בינתיים אין לי את זה, אני לא יודע תכונות שלי לאן הם שייכות, כלום. שיבוא האור, אז אני אדע, זה ימין וזה שמאל, זה חסד וגבורה, וזה תפארת וזה מלכות וזה כך. אני מיד אדע את המבנה, אני מיד אראה את הדברים. זה נקרא גילוי. מה אני מגלה? אני מגלה את הכלי שלי, אני מגלה את עצמי, ובתוכי את כל המציאות. הבורא, העולמות, אני בתוך זה, מבפנים החוצה. זה מה שאני מגלה בתוכי, תפיסת המציאות היא בתוכי, אבל זה רק אחרי מחסום, שמתגלה לי לפחות פעם ראשונה משהו, אז אני מיד מרגיש, או, עכשיו אני רואה את העולם, וכל העולם כולל העולם הזה, אני רואה שהוא בי, בתפיסה שלי, ומתחיל לסדר אותו לפי הערכים. מה שאם כן עכשיו, הכל ללא סדר, ללא שום קביעת המצב הנכון. בסדר? ברור? נו, נמשיך אולי. כן. מיקרופון.
בהתחלה שאנחנו מגיעים לקבלה, אז הקבלה היא נראית באמת כמו פסולת גורן ויקב. זה נראה משהו כזה לא כל כך חשוב בחיים, ואנחנו מתחילים ללמוד. ועם הזמן, והחיים עצמם הם מלאים בחיים, באור, בעוצמה כזאת, ותוך כדי הלימוד וההתקללות עם הקבוצה, זה מתהפך. זה כאילו הקבוצה היא מתמלאת באור ובחיים, והחיים הרגילים כאילו דוהים, יש תחושה של דיה. אז השאלה היא איך אנחנו מתמודדים עם החיים הרגילים כשהם מתחילים לדהות ככה.
זו בעיה. צריכים לא לעזוב את החיים הרגילים, להחזיק אותם בכוח, לסדר את הכל כך שלמרות שזה נופל בחשיבות משהו מהגשמיות ועולה אפילו בחשיבות משהו ברוחניות, אני על כל דבר ודבר מחליט בשכל הבריא, ממש בשכל הבריא. אני חייב לעבוד אותם השעות מה שמקובל, ולדאוג להתחייבויות שלי כלפי משפחה וכו', ולא לסמוך ודאי על השמיים, שאין עוד מלבדו או משהו שאנחנו קראנו, שמענו באיזה מקום שכך זה, אלא העולם כמנהגו נוהג. זה מאוד לא פשוט, כי אדם פועל בכל החיים שלו רק מתוך חשיבות. אז אנחנו צריכים, כשנכנסים לקבוצה ומארגנים קבוצה כסביבה, אז בתוך הקבוצה, בתוך הסביבה, חייבת להיות סדר הנכון בחשיבות לגשמיות ורוחניות. שלא נרחב בעננים כמו איזה, אתה יודע, נחמנים שם או מישהו, כן? אלה אנשים רציניים שיש לנו עבודה ומשפחה והתחייבות כלפי המדינה וכלפי העולם, ואנחנו חייבים לכל הדברים האלה, וזה נכנס לתיקון, כי אנחנו נמצאים בעולם שמתוכו אנחנו צריכים לעשות תיקונים. ועד שלא מגיעים לסוף על כל המדרגות, 125 מדרגות, אתה עושה כל התיקונים בזה שאתה חי בעולם הזה, אתה לא גומר אולי בגלגול אחד, אתה חוזר בגלגול הבא, אבל כל הזמן התיקונים הם נמצאים, הם מתרחשים רק כשאתה ממלא את החיים שלך כאן גם כן. ומאוד חשוב דווקא להיות בזה. ואני אומר לך, אני יכול לספר לך סיפורים מרבש, איך שהוא דאג ואיך שהוא לחץ ואיך שהוא חייב כולם להתחתן, כולם להיכנס לעבודה, כולם לדאוג למשפחות. זה פשוט, זה היה הכרחיות גמורה. מסתכל על האדם שלא עובד אפילו שבוע ימים כמו על משהו. אני אומר, הייתי אומר, תראה, היום זה נהוג שהוא הולך לחצי שנה לביטוח לאומי, עד שמחפשים לו איזשהו ג'וב, ככה מה שנראה לו, אז הוא בינתיים מתגלגל. משלמים לו קצת משהו, וזה ככה... הוא אומר, אני לא מקבל את הדבר הזה. מחר במדינה יכול להיות חוק שכל אחד יכול לצאת לחופש שנתיים. זה לא טוב. זה לא טוב, זה לא יכול להיות שאדם שנמצא בחופש כזה, סתם עבודה, לא חשוב במה, הוא מתקדם ברוחניות. הוא לא יכול להתקדם. הוא חייב לעבוד, הוא חייב למלות את חובתו כלפי משפחה וכלפי כל העולם. אתה חייב משהו לעשות לכולם, בדרגה הפשוטה הזאת. בעצמו עבד. עבד כסנדלר בסלילת הכבישים, פקיד במס הכנסה, סופר, לא חשוב מה. ממש בתקופת הצנע, אתה יודע, בשנות 30, 40, 50 של מאה הקודם, זה לא שהיום שאתה יושב בכולל ומקבל ככה. זה היו באמת חיים קשים. פנסיה זה משהו אחר. פנסיה זה משהו אחר. זה אדם כבר לא מסוגל, זה הוא כבר חלש. פנסיה זה נקרא אדם מגיע למצב שהוא מסוגל רק להחזיק את עצמו. אז הוא יוצא לפנסיה, זאת אומרת לא מסוגל לתרום לאחרים. אז כמו שיש לנו ימי הקטנות, גם כן יש לנו ימים האלו גם בסוף. נו, מה לעשות? אז אנחנו פנסיונרים. אתה רואה, אני בחופש. כן, אבל לא, גם להשתדל ודאי שעד כמה שאפשר. זהו, כן. רגע.
סליחה. הייתי מבקש לחבר את ה... עכשיו שדיברנו...
לא, תחזיק מיקרופון.
עכשיו שדיברנו על גורן ויקב, הייתי מבקש לחבר את זה לשיעור הראשון הבוקר. גורן פירושו מיעוט מעשים טובים, ויקב שהוא עניין ונוקף שם השם.
או, זה פירוש הרבה יותר עמוק ממה שאני...
יכול להיות, אבל איך הקשר לפחות בגדול או משהו?
כי זה באור חסדים וזה באור חוכמה, ואז באור חסדים אתה צריך לעשות חור באוזן. אתמול לא שמעת שיעור. דיברנו קצת על זה. טוב. מה אנחנו... אז לקטע ראשון, בקיצור, צריכים כל הזמן לעבוד על החשיבות. זה מה שדיברנו. שאנחנו יכולים ללכת נגד האגו שלנו, זה לא בעיה. אנחנו יכולים להתעלות מעל עצמנו, גם כן לא בעיה. הבעיה היא סך כל החשיבות. אדם יכול לעשות עם עצמו מה שהוא רוצה. הוא גם כן מסוגל להרוג את עצמו. אנחנו רואים דברים כאלה. בעולם. העיקר זה המטרה. אם ישנה המטרה, אפילו הכי שטותית או הכי חשובה. זה לא חשוב. אם בעינה זה חשוב, אין משהו שיכול לעמוד באמצע. כך אנחנו בנויים. כי יש לנו נקודה מהבורא, נקודה נצחית, ולכן אדם אפילו גומר עם החיים האלו, נראה לו שהוא נשאר. לכן, כל הבעיה שלנו, לסדר סביבה, שהיא כל הזמן תיתן לנו חשיבות בהשפעה וחיבור. ואז אין הבדל למה זה או למה בא, מה לעשות, כלום. רק חשיבות בערכים רוחניים. כן.
השאלה שלי זה איזה פעילויות מעשיות יעשה אדם בעבודה רוחנית כך שהם יעזור לו לצאת מהבית ולהיכנס לסוכה?
פעולות?
כן, איזה פעולות?
להכניע את הראש שלו כלפי דעת הקבוצה. וקבוצה צריכה להיות מוכנה, בוערת, שבה המטרה הרוחנית, חיבור עם הבורא, התעלות מעל האגו של האם הכללי, למעלה מהעולם הזה, לגלות את העולם העליון, לעשות נחת רוח כללית לכולם, יחד, לגלות בזה את הכוח העליון הקדום. כל הדברים האלה הם צריכים להיות החשובים, ואז הם יפעלו על כל אחד עד כמה שהם נראים אולי ממש לא מציאותיים, לא בהרגשה של האדם. עד כמה שנראה לזה בשבילו, בהתחלה זה חושך. על ידי השכנוע הסביבתי, הוא יכול להגיע למצב שזה הופך להיות איתו חשוב ונותן לו חומר דלק לעשות, להתקרב לזה בקיצור. אין בעיה. רק הסביבה. למה כל כך חומר, בחירה חופשית והכל, זה סביבה, סביבה, סביבה. כי אנחנו פועלים נגד הטבע. מה אני יכול להעמיד נגד הטבע שלי? אז אני נמצא, נבנה מלכתחילה בצורה כזאת, שקנאת אהבה וכבוד, כתוב, מוציאים אדם, היינו אותי, מהעולם. מה זאת אומרת מוציאים? אני מסתכל עליו, אני מקנה. אני מסתכל עליו, איפה הכבוד שלי? אני מסתכל משם, כן? תראה ממה הוא נהנה, ממה אני נהנה. אני כל הזמן בודק את עצמי כלפי הסביבה. אם אני מכניס את עצמי לסביבה הנכונה ויבדוק את עצמי כלפיה, גמרנו. הם יחייבו אותי להיות הכי טוב ביניהם, ואז לא יהיה לי קשה להתקדם. כל העבודה שלנו בבניית הסביבה. ובבניית הסביבה גם כן אין לנו בעיה. יש לפני 100 איש. אני מדבר עליהם, חבר'ה צריכים להיות על מנת להשפיע, בו ביחד נעשה, כי אני מדבר עליהם, אני כאילו לא מדבר לעצמי. אתה יודע? ככה, אני, ככה, כמו כל אחד נותן מוסר, יפה, טוב. אבל כשזה חוזר מהם אליי, אני מתחיל לשמוע, אני מתחיל להיות מושפע. הם גם כן מדברים לא אמת, אף אחד לא אכפת לו. אבל עליי זה כבר משפיע. זה עניין של העבודה, של עבודת הסביבה על האדם. ממש עבודה בעיניים, אבל ככה זה עובד, ואני מוכן ללכת על זה. אני מוכן. כי כל המדרגה הבאה שאני לא מרגיש אותה בשבילי, זה לא חשובה. והם אומרים לי, אתה לא יודע איזה דבר חשוב ביותר, אנחנו כבר כולנו כמעט נמצאים שם, וזה, ומה אתה, ואיפה אתה. אני מתחיל, מוכן הכל. זה מה שאנחנו צריכים. וזה פועל על כל אחד. ויכול להיות אחד גדול, אחד קטן, זה לא חשוב. כמו רבי יוסי בן קיסמא. תלמידים רוצים להגיע למשהו, הוא מקבל מהם את הקנאה, את האהבה, הכבוד, וזהו, ועולה. זה משפיע על כל אחד עד גמר כל המדרגות. ועוד יותר, כל הגדול יותר, אצלו זה קנאה ותאהבה וכבוד יותר גדולים. קנאת סופרים תרבה חוכמה. במדרגות הגדולות אתה אפילו סופר בכמה הוא יותר ממני, באיזה תכונות ככה ובאיזה תכונות אתה בודק עד כמה דשא שלו יותר ירוק וכמה יש לו עצים ואצלי כמה בדשא שלי והבית שלי ככה הוא צבוע לא צבוע בדיוק ככה כמו שאצלו. אתה בודק ממש כל פרט ופרט מהכלי שלך לעומת כלי שלו. זה אוכל אותך וזה טוב. יש כוחות להתקדם בשפע, רק לדעת איך להשתמש בהם. ממש. קנאה זה דבר, זה כל כך, קנאה, בושה, שמתגלים שם בדרגות הגבוהות. אבל אנחנו צריכים לפתח דברים האלה בקבוצה. כן. כן.
האם קנאה בסופרים יכולה להיות להסב גם נזק לסופרים?
סופרים זה נקרא מי שסופר.
בסדר.
לא מי שכותב.
אוקיי. אוקיי,
יש מי שכותב גם כן, יש פירוש כזה שהוא רוצה לכתוב את ספר תורה, ליבו, אבל סופר שכמה יש לי וכמה יש לך. אז אני, בעיניים שלי, אני סופר, נראה לי שיש לך יותר ממה שיש לי. או אפילו שלא, אבל אני רוצה מה שיש לך גם כן. אתה מכיר את זה? נו. לא, זה לא יכול לגרום נזק אף פעם. למה? כי אני מקנה בהשפעה מה שיש לך, בתכונות ההשפעה מה שבך. לך תגנוב ממישהו תכונת ההשפעה שלו. אדרבה, אתה יכול לקחת מכל אחד כמה שאתה רוצה התרשמות הזאת, ובשמחה יתחלק איתך, וזה אף אחד לא ינזק. כן.
הרבש כותב בכתבי רבש כרך ב' עניין למעלה מהדת, זה המאמר. הוא כותב, על ידי הקנאה שיש בו על החברים, בזמן שהוא רואה שיש להם תכונות יותר יפות ממה שיש לו, זה נותן לו תנופה שירכוש את מידותיהם הטובות שיש להם ולא אין, והוא מקנה בהם. נמצא שהוא מרוויח מהחברה תכונות חדשות, מה שהוא מסגל לעצמו מכוח מה שהוא רואה שהם נמצאים במדרגה יותר גבוהה ממנו, והוא מקנה בהם. זוהי הסיבה שיכול עכשיו להיות יותר גדול מבאים שלא היה לו חברה, כי היא קונה על ידי החברה כוחות חדשים.
כן. תקרא על מספר 3.
קטע מספר 3. עניין סוכה הוא בחינת צילה דמהמנותה, צל האמונה. ומצד הדין צריך צילתה מרובה מחמתה. ואם האדם בעל זוכה, ואין הוא מוסיף מעצמו בחינת צל, אז מהשמיים מרחמים עליו ומכסים את החמה עבורו. ואז האדם נעשה ברוגז, היות שהאדם מבין אחרת. האדם לפי שכלו, אם יש לו בחינת חמה, אזי רוצה שיוסיפו לו בחינת חמה. אבל לא מחשבותיי מחשבותיכם, ומוסיפים לו בחינת צל. ואם האדם מתגבר על הצל, נותנים לו בחינת חמה, ואז האדם צריך להוסיף בחינת צל. ואם אינו מוסיף, אזי מוסיפים לו בחינת צל מהשמיים, וחוזר חלילה עד שזוכה לדבקות לנצחיות. מתוך כתבי רבש כרך ב'.
מה רוצה להגיד? בא מהשמש אור. אם אנחנו מעמידים מסך טוב, אם לא מעמידים מסך, אז אור הזה שבא אלינו הוא נעשה כחושך, כי הוא נתקע באגו שלנו ברצון לקבל, ואז אנחנו מרגישים ההפכיות בינינו ובין האור. אם אנחנו בעצמנו עושים צל על ידי מסך, אור חוזר, אז הצל מהשמיים מסתלק, ואז באור החסדים מתלבש גם כן אור החוכמה, השמש, אבל במקצת, שצריכה להיות תמיד צלתה מרובה. כן? צל צריכה להיות יותר, צריך להיות יותר גדול מהשמש, מהאור. זה עניין של המסך, שתמיד אני מחזיק את עצמי בצורה כזאת שאני עושה הגנה על האגו שלי, שאין, לא יהיה לו שום מגע עם האור, וכל העבודה שלי תהיה על מנת להשפיע מחוץ עלי. ואז אני מתמלא מזה שאני משפיע לזולת. כן, כרגיל. בא התענוג, אני משפיע לזולת, ומזה אני נהנה. איך זה מתבצע? בצורה כזאת, שאם יש לי כאן מסך, אני עושה חשבון, אז אני מקבל בפנים תענוג, אני נהנה, שבזה אני מרגיש שאני נותן הנאה לזולת. אם אנחנו נמצאים איתו בקשרי אהבה. אם אנחנו לא נמצאים איתו בקשרי אהבה, אז אני קודם ממלא אותו, ומזה אני נהנה. זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, זה השפעה, וזה להשפיע על מנת להשפיע, וזה לקבל על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע. בשני המקרים האלה, הסכך, המסך, זה הדבר הקובע את הכל. לכן עניין הסוכה זה הוא כל כך חשוב. כן.
הבורא במשך תהליך העבודה שלנו נותן לנו איזה נקודות קטנות כאלו של איזה, לא יודע לקרוא לזה אור, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל איזה הבחנות מסוימות שגורמות לנו לאושר, איזה הרגשת חיבור, איזה הרגשה של משהו. האם זה נקודות מאוד מאוד קטנות שבורחות גם מאוד מהר?
כן.
האם אני צריך לשמר אותם אצלי איכשהו? אני צריך...
מה אתה עושה בדרך כלל?
אני מנסה לשמר את זה אצלי.
ומה קורה?
לא יודע. לא, זה כאילו, לפעמים זה... לפעמים אני מצליח לקלוט איזו נקודה מסוימת, שאני יכול לשחזר אותה אחרי זה באיזושהי צורה אפילו מחשבתית.
ואתה רושם אותם בינתיים? כן?
כן, גם.
גם. ואם אתה קורא אחר כך מה שרשמת, אתה זוכר על מה זה מדובר, או שזה נראה לך שזה משהו ש... מחיים של מישהו אחר?
לא יודע להגיד לך את זה. אבל השאלה אם צריך לעשות ככה, או פשוט צריך להניח לזה ושזה יגיע עוד פעם, לגלות את זה שוב מחדש.
אנחנו כל הזמן מתחלפים. הגוף שלך נשאר אותו גוף, אנחנו זוכרים אותך לפי כן, תסרוק את הפוני שלך יפה, כן, אבל בפנים הכל מתחלף. הכל. ולכן, כמו שכתוב, כל יום אתה אדם חדש. מה שרשמת אתמול, אולי יהיה לך להיום משהו, ככה קצת, כדי לשוות את המצבים. גם כן לא למתחיל ממש, אבל אחר כך אתה מתחיל לראות זה ככה, וזה, כן, זה כדאי. אבל תדע שבעצם לא כדאי לחזור לעבר. לא כדאי בשום פנים ואופן. אלה כל יום וכל רגע להשתוקק רק למצבים החדשים יותר בהשפעה. ואם אני גם נכנס למשהו לעבר, שזה יהיה לזמן מאוד מאוד קצר, בצורה מאוד מאוד בשליטה מדויקת וקצרה, שאני נכנס כדי ככה לראות ככה או לא, זה או לא, אבל בדרך כלל אפילו זה לא כדאי לעשות. זאת אומרת, לשרוף אחרי רגע כל מה שהיה קודם, כל רגע ואחרי הכל נשרף, זה הכי טוב. זה תמיד מצבים הבאים הם, כמה שהם יהיו יותר גרועים, פשוטים, מטומטמים, מאורפלים, לפעמים כאלו שאתה נכנס, זה יותר טוב. זה הכנה למצבים טובים, לבירורים טובים. לא כדאי. שום דבר שבעבר לא שווה. אם עברת אותו, הוא כבר פגום. הרבש כמעט ולא נתן אפילו לרשום. אני רשמתי הכל. אבל הוא ראה שאני סטודנט, אני לא יכול. אם אצלי לא עובר דרך הכתיבה, אני... לא נשאר. ואחר כך כתבתי, שמתי בצד. אף פעם לא חזרתי על זה. לפעמים אם אתה מחפש איזשהו פסוק, משהו שם ככה. אבל לא...
אני מדבר על ההרגשה, לא על...
גם על הרגשה. גם בהרגשה אני רוצה, נגיד, לרשום אותה. אבל אפילו לא לרשום. גם לחזור או לברר איזשהו משהו מהעבר, לא. אל תדאג, 10 ספירות האלו, שכל רגע שלנו זה 10 ספירות, הם התחדשו כל פעם יותר ויותר בדרגות החדשות, ואנחנו נבין גם עבר מתוך זה. אתה גם כן כמו גדול, אתה תסתכל ודאי, אתה לא יכול בגיל 20 להיכנס לגיל 5, אלא מגיל 20 אתה תבין יותר את הגיל 5. כן.
נגעת קודם בנושא הקנאה, וזה עורר הרבה מאוד שאלות מכל העולם, מאקוודור, מארגנטינה, מרוסיה.
נו, אני שמח שישנה.
אז כן. יש, לא יודע כמה נוכל להיכנס לזה, אבל שואלים קנאה בין חברים בקבוצה, בין איך אפשר לקנא במישהו שנראה קטן, קנאה במורה, קנאה של מורה בתלמידים. אולי תוכל לסכם, לתת איזושהי זווית חדשה לנושא הזה של קנאה.
כתוב פשוט על זה. ששום דבר לא נברא באדם ללא צורך, וכל הדברים יש בהם שימוש הנכון. ואצלנו אנחנו רוצים לגנוב ולאנוס ולרצוח ומה שלא, מה שלא תגידו, הכל אנחנו רוצים. בכל אחד מאיתנו עולם שלם, אין? ומכל התכונות אנחנו צריכים לדעת מה מקדם אותנו למטרה ומה לא. יש כאלו שהם בעד מטרה ויש כאלו שהם נגד המטרה, אבל אתה צריך לעשות אותם, לסדר אותם שזה בעד ושזה נגד, ואז אתה מכוון את הכלי שלך נכון, ועל ידי כל פעם שאתה מכוון, כי הם כולם משתנים כל פעם שהם, אתה מסדר אותם, מסדר אותם, בזה אתה מתקדם. אתה לא עובד עם משהו מחוץ לך, אתה עובד תמיד עם מה שבפנים, אבל על ידי זה שאתה מסדר הדברים האלה בפנים, זה נקרא שאתה מתקדם. כי ההתקדמות שלך גם כן לא כלפי חוץ. יש לך הכל בפנים. אם תסדר הכל ביחד, נכון, זה גמר התיקון. זה העולם אינסוף, תרגיש בפנים הכל. כולל בורא, הכל בפנים. הכל תלוי בסדר שלנו. ולכן, זה מה שנראה לנו עכשיו, שישנה חברה חיצונית. וכלפי יש לך... תאווה וכבוד ושליטה וזלזול וכל הדברים. זה לטובתנו, הרי אנחנו לומדים את זה משבירת הכלים, שכלי נשבר לשני חלקים, אני והסביבה, שזה נדמה לי שאין סביבה, זה אותו כלי שלי, רק אתה יודע, כמו שירח פעם היה עם כדור הארץ, אחר כך על ידי איזה פיצוץ התחלק. כן? זהו, אותו דבר כאן. שכל העולם החיצון זה האחב שלי, כן? שורש נשם הגוף אצלי בפנים, לבוש דברים קרובים אליי, ואיכל זה כל היתר. אבל הם כלים שלי, רצונות שלי, שבהם אני, מה שאני מרגיש בהם, נראה לי שזה לא שייך לי. כי רצונות מאוד מאוד מורפלים, הם כל כך גדולים, שהם נראים לי שלא שייכים לי. כן? זהו. אז... כל העבודה שלי זה בעצם בתוכי, איך אני מסדר את כל היוצרות האלו. אז ודאי שקנאה, תאווה, כבוד, שנאה, שליטה, לא למחוק אותם. זה דתות מוחקות את זה, או רוצות למחוק בעצם. כן? אומרת שזה לא טוב, האדם צריך להיות ככה, כל הדברים הרעים, זה דבר רע, אתה צריך... להשתדל ממש לחנה את זה, לבלוע את זה בפנים, לסלק, תן מכות לעצמך, רק לא להשתמש בהם. לא, ההפך. ההפך. בהכל אתה צריך להשתמש. תוציא הכל החוצה. כן.
אז בדיוק שואל תלמיד מהארץ, איך להשתמש בזה כדי לצאת מהעולם? איך להשתמש בקנאה, בשנאה, כדי לצאת?
בלי זה אי אפשר לצאת. קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מהעולם, ממצב שהוא נמצא למצב הבא, וכל פעם על ידי גימל נטיות הללו, קנאה, תאווה וכבוד. רק על ידי זה אנחנו מתקדמים מדרגה לדרגה, אבל כלפי הסביבה הנכונה, שסביבה נותנת לי מטרות, אני מקנה בהם שהם כבר נמצאים יותר קדימה במטרות האלו, ואז אני מתקדם אליהם גם כן. הגזר שלפניי, כן, זה החברה שאני חושב שיש בה את הדברים העיקריים האלו שהם מספרים לי על זה שזה עיקר, כן? וזה אצלנו יש, ולכן אין כלום, אני בוער. הבעיה היא שאנחנו לא כל כך בוערים, אנחנו חכמים מדי. כן.
אז הנה, אולי זה יעזור לנו. תומר מרחובות שואל, איזו הכנה צריך לעשות לקראת ה-Unity Day שיהיה לנו ביום ראשון? אולי זה יוכל לעזור לנו לבור.
גם זה. למה אני צריך את הסביבה? רק כדי לקבל מהם הערכים הרוחניים כדברים החשובים. כי בעיניי זה עכשיו פסולת, ולבנות מהם סכך. כן, חבר שלנו שם מחול. תנו לו מיקרופון.
Я хочу чуть-чуть назад вернуться.
Вот вы сказали,
что тень всегда должна быть больше. Вот почему?
Амарта, что цель тамид царих льет ютер гадоль. Лама?
Масах царих лехасот. В масах есть кама дварим. Тире, а эго шили? Ма они царих и то? Они царих лесот и то цимцум алев. זאת אומרת, ההחלטה שאני לא משתמש אף פעם לעצמי. לעצמי. זה צמצום א', כן? אחר כך אני צריך לחשוב איך אני יכול על ידו, על ידי המסך הזה, להיות מעליו. זה נקרא חפץ חסד. אני רוצה להיות כאן. לא בפנים, אלא בחוץ. אני, מוח ולב שלי, וכל הנטייה שלי, אני לא רוצה להיות בתוך האגו, אני לא רוצה להיות בתוך הרצונות האלה, כאילו אני מלאך, כאילו אני עם הכנפיים ואין לי שום דבר כאן. אני רוצה להיות כך. גם כן ישנו מצב כזה באמצע, כן? בדרך. זהו, חפץ חסד. זה נקרא, אל תעשה לחברך מה ששנוע עליך. אז אני כבר כלפי אחרים נמצא במצב שאני לא רוצה לנגוע, וזהו. ואחר כך אני כבר מתחיל לעבוד עם האגו שלי, עם הרצון שלי, עם הרצון, כן? כדי להשפיע. אז יש לי כמה מסכים, יש לי כמה, והרבה יותר ממה שאני עכשיו דיברתי, כן? אז מסך הוא צריך להיות לפחות לחסות לי את הרצון אגואיסטי שאני לא אגע בו על מנת לעצמי, בצורה אגואיסטית, ועוד יותר מזה. שאני אוכל הרצון הזה להפוך גם כן לטובת הזולת. ובמידה הזאת שאני הופך אותו לטובת הזולת, אז הצורת העבודה הזאת היא נקראת הנשמה. בה אני מרגיש את עצמי כמו בורא. בה אני מרגיש חיים הנצחיים. טוב, ובזאת נסיים. שיהיה לכם שבת שלום וחג שמח. אני שמח שיכולתי להעביר את זה. שוב.
הודעות לסיום. שישי ישראלי בבתי קבלה לעם. כבכל יום שישי נתכנס גם היום בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ למפגש שידורים מיוחד בשידור חי בשעה 12:30 בצהריים פרשת השבוע עם הרב לייטמן ובשעה 2 שבט אחים. לפרטים על בית קבלה לעם הקרוב למקום מגוריכם חייגו 1-700-509-209. במהלך החגים יש לכולנו הזדמנות להשתתף במבצע הפצה ארצי של עיתוני קבלה לעם לשנה החדשה. באהבה לעם ישראל מחלקים במתנה גיליון חגיגי של עיתון קבלה לעם לשנה החדשה והופכים את השנה של כולנו למתוקה ומאושרת. להשתתפות במבצע ההפצה חייגו 1-700-509-209. לקראת כנס קבלה לעם העולמי ב-9 בנובמבר, אנו יוצאים בפעילות הכנה חובקת עולם. ביום ראשון הקרוב, ה-26 בספטמבר, מתחילים בשלב הראשון, מתכנסים בכל מרכזי קבלה לעם בעולם ליום איחוד עולמי, ועכשיו נצפה בקליפ קצר על האירוע.
לקראת כנס קבלה לעם העולמי בנובמבר, חשוב לדעת איך להתכונן בצורה הטובה ביותר. אז הנה המתכון לכנס מוצלח בארבעה שלבים. בשלב הראשון, מתחילים עם המרכיבים הכי טובים בעולם. עם יום האיחוד העולמי ב-26 בספטמבר. ממשיכים לשלב השני ומבשלים כל הלילה על האש בליל הושענא רבה, ה-28 בספטמבר. בשלב השלישי מערבבים טוב טוב באירוע הכנה של כולנו יחד ב-12 באוקטובר. ולבסוף בשלב הרביעי מטבלים ומקשטים ביום האיחוד העולמי האחרון לפני הכנס. הכנס מתקרב, תאמו וראו. אז ביום ראשון ה-26 בספטמבר מתחילים בשלב הראשון. מתכנסים בכל מרכזי קבלה לעם בעולם. החל מ-3 אחר הצהריים ועד 7:30 בערב ליום האיחוד העולמי. אולפן פתוח בשידור חי עם הרב לייטמן. שאלות, תשובות, תרבות וחיבור. לפרטים 1-700-509-209.
בעולמו של אדם המיואש מכוחותיו עצמו, הוא כבר יגע ועשה עד שמלא השיער בתפילה שלמה לעזרתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תקנו לכם מעסק מדומה, הבורא הוא שדורש אהבתנו. מתאמץ לשאב מים בכלי מנוקב לרבות מעט את צימונו, כל שיגע בו אתמול בא ונשרף לו הכל, מחדש מתחיל עבודתו. על כן אזכיר לכם שמאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תפנו לכם בעסק מדומה, הבורא הוא שדורש אהבתנו. תנו לכם עכשיו, אך ורק אליו הוא רוצה, באהבה בינינו. תנו לכם עכשיו, אך ורק אליו הוא רוצה, באהבה בינינו. אין לנו צו נושר, ולא לראש של אדם, עמנו אשלי כוחותיו עצמו. הוא כבר יגע ועשה, עד שמלא השיער, בתפילה שלמה לעזרתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תפנו